שלום לכל הלומדים המתוקים שיש בהם אהבת תורה, שבעזרת השם נזכה שדברי תורה יהיו ערבים ומתוקים עלינו. אנחנו נעסוק בסוגיה בפרק הכונס, שהיא שואלת שאלה מעניינת מאוד. הגמרא עוסקת בשאלה מאוד מעניינת, ונראה בה אולי איזשהו חידוש מיוחד וגדול. הגמרא דנה על דוד המלך. דוד המלך בקמה, דף סמך עמוד ב', הגמרא אומרת שדוד המלך, והתאבד דוד מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. דוד המלך לכאורה שואל שאלה מי יכול להשקות אותו מים. הגמרא מביאה שדוד המלך הסתפק, לא סתם שאלה האם הוא יכול לקבל כוס מים כי הוא היה צמא, אלא הייתה לו שאלה. אותם פלישתים שהוא נלחם איתם, דוד המלך, היו תמונים בתוככי הגדישים של השעורים. רצה דוד המלך לשאול, האם מותר לו לשרוף את הגדישים האלה, שהם שייכים לבעל הבית, של מישהו בעל הגדישים, ותוך כדי זה שהוא שורף את הגדישים, הוא מציל את עצמו. הגמרא קוראת את זה בלשונה, מהו להציל עצמו בממון חברו? האם כשיש לי איזושהי בעיה, וכדי להינצל, אני צריך להשתמש בממון של האחר, אולי אפילו לחלות את ממונו של האחר, ויקרה לו נזק, האם הדבר הזה אפשרי ומותר על פי ההלכה? עכשיו, לכאורה תשאלו אותי, מה בכלל השאלה? אדם נמצא במצב של פיקוח נפש. יש פה שאלה של החיים שלו. ולעומת זאת, ממון של האחר. נו, אז בכלל יהיה שאלה אם הדבר הזה הוא מותר או אסור? פשוט הוא ברור לנו שאדם חייב להציל את נפשו בכל מחיר. אין בעניין הזה של ממון חברו, גדר של יערג ואל יעבור. אנחנו מלומדים שגדר של יערג ואל יעבור יש רק בשלושה מקרים בלבד. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז מה הגמרא שואלת, מהו להציל עצמו בממון חברו? בא הראש ומסביר את הגמרא בפירוש אחר לגמרי. אומר הראש, אין ספק שמותר לו לאדם להציל את עצמו בממון חברו. אני קורא את הלשון של הראש, מינדא דפשיטא היא. דאין לך דבר שעומד לפני פיקוח נפש, אלא שלוש עבירות בלבד. אלא השאלה של הגמרא הכי באה אליה. זו הייתה השאלה. מה השאלה? האם כשאני עושה כזאת פעולה, ואני מציל את עצמי מממון חברי, אני צריך לשלם על אותו ממון שניצלתי בזכותו? או שאני אומר, כיוון שזה היה תוך כדי פיקוח נפש, הייתי מוכרח להציל את עצמי, אז אם אני גם פטור לשלם את הממון. יש דבר דומה לזה, באדם שרודף אחרי חברו להורגו, ואדם מציל את עצמו, ותוך כדי זה שהוא מציל את עצמו בורח מן הרודף, הוא שובר כלים בדרך. הגמרא אומרת, הוא פטור מלשלם על הכלים. הוא הציל את עצמו, נשברו כלים, יש פה כאין מצב שהחיוב נפשות שלו פותר אותו מתשלום על גבי הכלים, כמו קימלה בדרה במיני. אז אומר הראש, זו הייתה השאלה. אני הצלתי את עצמי, אני אתן לכם דוגמה שהייתה לי פעם שאלה כזאת, אחד, רדפו אחריו, הוא ראה רכב עם מפתחות בפנים, לא הייתה לו ברירה כדי לברוח מהאלה שרדפו אחריו ורצו לפגוע בו, נכנס את הרכב, גנב אותו, בדרך גם עשה תאונה מרוב שהוא נמלט על נפשו, האם הוא צריך לשלם על אותה פגיעה, על אותה תאונה שהייתה ברכב? זו השאלה. אומר הראש, זו השאלה שדוד המלך שאל, והכריעו לו, בית הדין שהוא שאל אותם, מותר לך להציל את עצמך בממון חברך, אבל, דע לך, שאם יקרה נזק, אתה תהיה חייב לשלם. אני קורא את זה לשלם. ואמרו לו, לי אסור להציל ממון חברו, אלא הדעת הזה להיפטר אליי, יציל עצמו וישלם. להציל את עצמך בלי לשלם זה בלתי אפשרי. אבל אם אתה נכנסת, השתמשת בממון חברך, בסוף אתה גם משלם, מבחינתנו אין שום בעיה. טוב, זו ההבנה הפשוטה של הגמרא. אלא מה? אני חייב לומר שמצאנו גמרא מאוד מעניינת, במסכת כתובות, בדף י"ח, שמשם ממש במה גמרא, דין מעניין ביותר, שלכאורה, אם אדם צריך לגזול כדי להציל את עצמו, או לשקר כדי להציל את עצמו, הגמרא שמה רוצה לומר שזה יהיה בתוך אותם ג' עבירות של יהרג ואל יעבור. לא פחות ולא יותר. אני קורא לכם את הגמרא, הגמרא אומרת, בדף י"ח עמוד ב' בכתובות, העדים שאמרו, כתב ידינו זה אבא לנו סימנו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו, אומרת הגמרא, הרי אלו נאמנים. אם הם אמרו שהם היו אנוסים וכו', הם היו נאמנים. אומרת הגמרא, מלך קטנים, אנחנו אומרים שהוא נהיה נאמנים. אבל אנוסים, אמר רב חיזק הסבר רבי מאיר, עדים שאמרו, חיתמו שקר ואל תהרגו, יהרגו ואל יחתמו שקר. אומרת הגמרא, כן? אנחנו טוענים שהם אומרים הנושאים היינו, בכל אופן אנחנו אומרים שהם יהיו נאמנים. אומרת הגמרא, למה? כי אנחנו טוענים באופן פשוט, שעדים אסור להם לחתום שקר. כך אומר רבי מאיר, רב חיסדא אומר בשם רבי מאיר, כסבר רבי מאיר, רבי מאיר שחולק ואומר שהם לא נאמנים, אומרת הגמרא, למה לפי רבי מאיר הם לא נאמנים להגיד הנושאים היינו מחמת המון? כיוון שעדים שאמרו להם חיתמו שקר ואל תהרגו, יהרגו ואל יחתמו שקר. הגמרא מיד שם בכתובות קופצת במקומה. הייתכן דבר כזה? שאומרים לאדם, או תשקר, או שאני יהרוג אותך, שיהרג ולא ישקר? אומרת, אמרה, איך יכול להיות? הרי אין אחד דבר שעומד לפני פיקוח נפש, אלא עבודה עבודה, גילוי שחות עמים בלבד. אז איך יכול להיות? אז הגמרא מביאה פה אחרי זה, עוקים את האחרת. אבל, מעניין מאוד, של האב האמינה של הגמרא, שאדם אסור לו לחתום שקר ולגזול, ועד כדי כך שהוא צריך למסור את נפשו על הדבר הזה, יש שיטה מקובצת במקום. שכשתם מובצת כותב בשם הרמב״ן, ואיקא דאמר רב חיסדא, אמר כסבר רבי מאיר, מדינא נמי יהרגו ואל יחתמו שקר, לפי שמצאנו בברייתא חיצונית, מביאה שתם מובצת בשם הרמב״ן, ברייתא חיצונית שאומרת, שלושה דברים אין עומדים בפני פיקוח נפש, ואלו הם, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, רבי מאיר אומר אף הגזל, במפורש רבי מאיר לשיטתו, סובר שגם אם אדם צריך למסור את נפשו ולא לעבור על איסור גזל, יהרג ואל יעבור. יתרה מכך, אני חייב לומר לכם, יש לזה ירושלמי. בירושלמי לכאורה כתוב במפורש, שאם אדם אומרים לו, או תחמוס את איש פלויני, או שנהרוג אותך, יהרג ואל יחמוס. זאת אומרת שגם בירושלמי מצאנו דבר מאוד מוזר, שכמעט אנחנו לא מקובלים בו, שאדם אסור לו להציל את עצמו מממון חברו. ואם הברירה חס ושלום, שאדם ימסור את נפשו בהריגה, יהרג ואל יגזול, ואל ישקר. פה נשאלת השאלה, אמנם זה לא להלכה, כמו שפסקו הראשונים, הראש ועוד, אבל איך ייתכן שיהיה כזאת אבא אמינה לומר שאדם אסור לו לגזול? מה, 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 זה לא עבודה זרה, זה לא יגזול שחודמים, מה העניין? איך אפשר לתפוס שזה כל כך חמור, עניין הגזל והשקר, עד שצריך למסור את הנפש על העניין הזה? תמוע ביותר. יתרה מכך אני חייב לשאול לכם. משיטה מקובצת. מביא בשם הרייבד. אומר הרייבד, מפורש, שאם אדם רוצה לקדש אישה, פתאום כלב עומד לנשוך אותה, והיא בסכנה. אומרת, אמר, כשהוא זורק את האוכל לכלב, ספק אם היא מקודשת או לא. מה הספק? הספק אולי באמת אם מתרצית להתקדש בעבור מה שהוא נתן לכלב. או אומרת, אמר, יכול להיות שהיא לא מקודשת. כי אדם חייב להציל את חברו בממונו. כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, כיוון שאדם חייב להציל את חברו בממונו, וזה הצד שבו היא לא תהיה מקודשת, כי הוא ממנה חייב לעשות דבר כזה, לכל אדם, לכל אחד מישראל. זאת אומרת, אומר הרייבד, אנחנו רואים מפורש שהממון לא עומד מול שום דבר אחר, אדם חייב למסור את ממונו בשביל האחר. אז איך יכול להיות, שואל הרייבד, שיש איזה אבא אמינה כזאתי, שהממון יהיה יותר מגופו, מנפשו ונשמתו של האדם. הייתכן כדבר הזה? כדי להבין את השאלה הזאת, ואז מלא גם כל השאלה של דוד המלך שבה פתחנו את השיעור, על מה הוא שאל, מקבל את מימד אחר לגמרי. איך מסבירים את הדבר הזה? אז אני רוצה להביא לפניכם הסבר אחד, של שוק בניין ציון, ואני רוצה להביא לכם הסבר מחודש, לעניין הזה, שבניתי אותו, והוא מחודש ביותר, אבל אני חושב שהוא גם נפלא ביותר. תראו, שוב בניין ציון, כדי להסביר את העניין, נושא קל וחומר חדש. מה קל וחומר שלו? אומר הבניין ציון, כתוב כך, הרי אנחנו יודעים ששבת נדחית מפני העבודה. בית המקדש, האם אנחנו עובדים עבודה במקדש בשבת? כן, עובדים. ואנחנו רואים בכל אופן ששבת נדחית מפני פיקוח נפש. זה ברור? אם יש לנו שאלה בשבת, אדם שנמצא בסכנת נפשות, שבת נדחית מפני פיקוח נפש, אנחנו מחללים שבת בשביל להציל אחד מישראל. זה פשוט ברור לכולם. ואנחנו רואים שעבודה יותר חמורה משבת, עובדה, שעבודה דוחה את השבת. ובכל אופן, אומר רבי בניין ציון, אם צריכים לגזול בשביל לעשות סדר העבודה במקדש, אסור לגזול. אם אין קורבנות, ושיהיה קורבן במקדש, צריכים ללכת ולגזול. יהיה מותר לגזול? לא. רואים שהעבודה החמורה, שהיא יותר חמורה משבת, הגזל עולה על, על העבודה. משמע שגזל נמצא שהוא אחד הדברים החמורים ביותר, שיש עובדה שאי אפשר לגזול בשביל העבודה במקדש. אני אקרא את הלשון שלו, משפט אחד בשותכם. ובמקום מקום לא התיר הממון של אחרים, מכיוון די פיקוח נפש שאפינן מהעבודה. נאמר גם כן, כמו שהעבודה לא דחה את הגזל, גם פיקוח נפש לא דוחה את הגזל. כך אומר הבניין ציון. זה קל וחומר מופלא ביותר שהוא עשה, אבל מכאן הוא רצה ללמוד שיש איזושהי סברה, גם לירושלמי, גם יש את המקובצת שהביא בשם רבי מאיר, שגם בגזל שהוא כל כך חמום יותר מכל דבר, אפילו מהעבודה, אז עליו אנחנו אומרים שיהרג ואל יעבור גם, כי הוא חמור ביותר. אבל אני ברשותכם לא רוצה ללכת בכיוון הזה של חמור וקל, כמו שבנה את זה הבניין ציון, אלא ללכת בדבר מחודש יותר, ולנסות להבין את, את החידוש הגדול שיש פה בנקודה הזאת. יש מחלוקת ראשונים גדולה. כשאדם צריך לעמוד בפני שני ברירות, או לעבור עבירה, או למסור את הנפש. אני אדבר על עבירות שהן לא ג' עבירות. אומר הרמב״ם, אדם חייב לעבור את העבירה ולא למסור את נפשו. ומי שלא עושה כן, אלא בכל אופן הוא מוסר את נפשו, אומר הרמב״ם, הרי הוא מתחייב בנפשו, כאילו הרג את עצמו. אין לך יותר. התורה אומרת, האדם וחי בהם, חלל עליו שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה. אין לך רשות להיות מחמיא יותר מה שהתורה אמרה לך. ולכן אם יש חברה או עבירה, או פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה כל העבירות כולם, חוץ מגימל עבירות. כך, כך אומר הרמב״ם. הריטב"א חולק ואומר, לא. אומר הריטב"א, זו מידת חסידות. אבל באמת, אדם יכול בכל העבירות, אם הוא מעוניין למסור את נפשו לקדש את השם, זה אפשרי. אומר הריטב"א, אני אלך יקר מילן שהם היו סבורים של עמדת חסידות, כי בנוהג שבעולם, הרבה בני אדם רוצים להרג מלהיד שקר, וחמיר להו עדות שקר טובה. כך מסביר הריטב"א, שהגמרא בכתובות אומרת לנו שם, שאדם יהרג ולא יחתום שקר, זו מידת חסידות. אבל כאן, יש ספר נפלא שנקרא אטוון דאורייתא, והוא רוצה לחסות חילוק נפלא, ובעקבותיו אני רוצה לשכלל את החידוש, מה באמת ההסבר בגמרא, שאסור לו לאדם להציל את עצמו ממון חברו. אז הוא, באטוון דאורייתא כותב, דבר נפלא ביותר. הוא כותב שיהיה חילוק בין עבירות שבין אדם למקום, לעבירות שבין אדם לחברו. כידוע לנו, אנחנו עומדים על שני מסלולים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. הוא טוען שמחמת ההבדלים שיש בין מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו, אנחנו נוכל להסביר, ועל פי זה אנחנו רוצים לבנות, איך ישנו היגיון שבו יהיה מצב שאדם יצטרך למסור את נפשו ולא לעבור על איסורים שבין אדם לחברו. מה ההיגיון שיש? אני אסביר את זה בלשון פשוטה, הוא די מורכב פה, אבל אני אסביר את הדבר. תראו, בפן אדם למקום, אדם שעובר עבירה כזאת או אחרת, הקדוש ברוך הוא יכול למחול לו ולסלוח לו. וברגע שאדם נמצא במצב למשל של אונס, הוא לא יכול לקיים את המצווה, או הוא עבר את העבירה, אונס רחמן לפטרי. מה המשמעות? כביכול, אין פה יותר עבירה. אין עבירה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה אנוס, כרגע, מבחינתי, לא עברת עבירה, ואין פה עבירה בשום צורה שהיא. זה בין אדם למקום. שהקדוש ברוך הוא יכול להגיד לאדם, שמע, כיוון שזה הרצון שלי, שלא תעבור את העבירה. מבחינתי, אם אין ברירה אחרת, אז אתה פטור ולא עברת שום עבירה. אבל הדבר הזה של להגיד שאין פה עבירה ויש לו פטור מחמת האונס, זה רק בין אדם למקום. בין אדם לחברו, אין מצב שאין עבירה. העבירה נשארת בעינה. למשל, אני אתן לכם דוגמה. הוא אומר, אדם חייב לחברו כסף, או שיש מצוות מעקה. אני יכול, לא יכול להגיד שמה, הוא אנוס, וכיוון שהוא אנוס, הוא לא חייב יותר את הכסף לחברו. אין דבר כזה. אדם לקח הלוואה, הוא צריך לפרוע את ההלוואה. אתה אנוס כרגע, לא יכול לשלם? בסדר. עד שחברך לא ימחול לך, החיוב נשאר בעינו. ואם החיוב נשאר בעינו, אז ממנה באופן אוטומטי, הוא חייב לשלם בכל מקרה. אונס לא יכול להפקיע את המצווה של בן אדם לחברו, או את האיסור של בן אדם לחברו. זה תמיד נשאר בעינו כמו שהוא. אם זה כך, על פי זה אני רוצה לבנות את ההיגיון שלנו. כל מה שאנחנו דנים, במצוות שאדם יארג ואל יעבור, או יעבור ואל יארג, והשאלה אם הוא נחשב כפושע על זה שהוא בשאר עבירות או לא, זה הכל עבירות של בן אדם למקום. אומר הרמב״ם, איך אתה יכול למסור את נפשך על עבירות שאני אמרתי שיעבור ואל יארג? הרי כשיש מצב של אונס, זה בכלל לא עבירה. אז מה מסרת נפשך בכלל? ומי שמסור את נפשו במצבים כאלה, אומר הרמב״ם, הרי שהוא מתחייב בנפשו. סתם למסור את הנפש השם ירחם, בלי שום סיבה? הרי זה אונס ואין עבירה בכלל. אני יכול להגיד שהוא מתחייב בנפשו כשאין עבירה, רק בן אדם המקום. שם הקדוש ברוך הוא הגדיר שהאונס מפקיע את העניין לגמרי. אבל אין כזה מושג בבין אדם לחברו. בן אדם לחברו, העבירה תמיד נשארת בעינה. אם היא תמיד נשארת בעינה, אז אין שום דבר שיפקיע אותה. אם אין מה שיפקיע אותה, אז יש סברה להגיד שכדי לא לעבור עבירה, יארג ואל יעבור. וזה דוד המלך שאל, האם אני יכול להציל את עצמי מממון חברי? מה השאלה? לכאורה פשוט? לא. הגזל נשאר גזל. האיסור נשאר איסור. אונס לא פותר את, 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 את הגדרים של העבירות. אם זה כך, העבירה נשארה בעינה. אם העבירה נשארה בעינה, אז אין פה את הגדר של האדם וחי בהם. כי זה, האדם וחי בהם כשאין עבירה, כשזה מצב של אונס, אבל כשיש עבירה, אז יש עבירה. ולכן אפשר להסביר מה היה הספק של דוד המלך, ומה ההיגיון שאומרים הראשונים, אליבא דרבי מאיר, שאם אדם אומרים לו להרג, או לחתום שקר, יהרג ואל יחתמו שקר. כי השקר נשאר שקר, והגזל נשאר גזל, וזה לא יכול להיעלם מן העולם. זה מה שרצינו לבאר בהסבר המחודש שלנו, כמו שאמרתי, זה לא להלכה. אדם יש לו שני ברירות, או להשתמש במון חברו, אפילו לפגוע ולהשחית אותו, על מנת שהוא ינצל באופן כזה או אחר, שיצין את עצמו. ואם הוא יצין את עצמו, הוא חייב לשלם לנחבל או לניזוק, הוא חייב לפצות אותו כספית. אבל יש לצד השני שמופיע בכמה מקומות, גם בבבלי, גם בירושלמי, גם מדברי הראשונים, ישנו איזשהו היגיון להגיד שבן אדם לחברו, שעבירות לא יכולות להיות מופקעות, גם זה אפשר להבין שעל זה נאמר יארג ואל יעבור. כל מה שלמדנו שיהיה רק להלכה ולא למעשה, שנזכה באמת למסור את נפשנו, במובן העמוק של הדבר, לתורה, שלא נוותר עליה, ולא נהיה אנוסים כלפיה, נזכה לקיים אותה באהבה או בשמחה או בתום לבב, ויהיו דברי תורה ערבים ומתוקים עלינו, ובעיקר שמחים כנתינתם מסיני. חג שמח.